כן להיות עדין. זאת המטרה של האדם עלי אדמות, במילה אחת, להיות עדין. וכאשר כל המין האנושי יהיה עדין, אז ההוויה תהפוך לגן עדן. ובינתיים אנחנו צועדים לאיתנו, כי באנו מרחוק, כי יש באדם צד בלתי עדין. אפשר לקרוא לזה צד בהמי, צד גס, צד חייתי. אפשר לקרוא לזה יצר הרע, כל מיני יצר הרע, יצר הרע של אלימות, הנפש הבהמית, הנפש החייתית. ומשם באנו. באנו מנמוך. המין האנושי בראשית ההיסטוריה היה מאוד לא עדין. עד כדי כך שריבונו של עולם הביא מבול והציף את כולו. קל וחומר, על פי תיאוריות שלא אומתו עדיין, שלפני האדם הראשון היו סוגים ירודים מאוד של בני אדם, שהיו לא עם נפש בהמית, ממש בהמות. אנחנו באים מרחוק, ואנחנו מטפסים לאיתנו, הופכים ליותר ויותר עדינים. המין האנושי הולך ומתעדן. עם ישראל ודאי הוא קדימה בתהליך הזה, שהוא עמל של דורות, של אלפי שנים, הפוך מדרווין, שטוען שמי שורד, מי שלא עדין, מי שחזק, מי שדורס. כי אמר מלטוס, אין מספיק אוכל לכולם. האוכל גדל בתור חשבוני, היצורים בתור הנדסי. אין אוכל בשביל כולם. מי שורד, החזק, הדורסני, האגואיסט, הוא ששורד. עד כאן אמר אותו איש מדע, שלא היה איש דעת ולא פילוסוף, אבל יכולים לבוא אחריו פילוסופים ולומר, אם כן, הוא הדין לגבי אדם, להיות אגואיסט או לא להיות, להיות גס או לחדול, להיות דורסני או להיעלם, להיות עדין זה התאבדות, להיות גס, תקיף, אכזרי, זה צו החיים. אפשר לומר דבר כזה? יש שאמרו דבר כזה, יש שאומרים דבר כזה, יש פילוסופיות אינדיבידואליסטיות האומרות, שיביתי את עצמי לנגדי תמיד. רק דבר אחד מעניין אותי עלי אדמות, אני. ואני חי באורח חד פעמי, אבל הפעם הזאת אקח כוחול אבל היד. כל מה שאני יכול לקחת, אני אקח. אם אני יכול לקחת לך את השעון שלך, כי הוא מוצא חן בעיניי, ואני לא לוקח, זה פשע. אם אני לא יכול, טוב, אונס, אינדיבידואליזם, פטרי. אני לא יכול. אבל אם אני יכול, אני לוקח. אפשר לעשות את זה בצורה גסה, באופן זוועתי, כמו הנאצים. אפשר לעשות את זה על פי מודל אמריקאי של דרוויניזם כלכלי. חייב כל אמריקאי לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה רוקפלר? שהגיע לאמריקה עם 20 דולר בכיס, ובסוף חייו היה לו רבע הנפט של המדינה. בשביל זה הוא רמס, הציג, חמאס, היו לו משפטים, לפעמים הפסיד, לפעמים הרוויח, שילם כספים, וכל הזמן משך קדימה. ותראו, הוא הצליח. זה גם סוג של רשע. עיין בגמרא. מגילה, יהוד זין, שהברכה נגד הרשעים, בכל הרשע, זה גם על מפקיעי שערים. הוא מוכר בשוק מוצרים חיוניים במחיר מופקע. אז למה אתה קונה אצלו? כי יש לו מונופול. כי רק הוא מוכר. הוא כבש את המוכרים האחרים. או שהם התאגדו. הוא רשע. מה זה רשע? אתה לא רוצה לקנות, אל תקנה. מה זה לא אל תקנה? אז אני לא אקנה לחם? בית הדין ממנה אנשים, הולכים בשוק, ומי שמפקיע שערים נותן לו מכות רצח. כי זה גם צורה אלימה מה שהם עושים. נחזור לענייננו. יש כיוונים בעולם שלהיות עדין זה להפסיד. בגלל שהיינו עדינים, הפסדנו. וזה בנוי על המודל של דרווין, של הסלקציה הטבעית. החזק שורד. האגואיסט שורד. אז אולי הוא מוכן להסביר, דרווין, איך יש ציפורים עדיין שעושים ציפציף על הרציף? כי הציפורים הם עדינים נורא. וגם האימא, ציפורה, היא, יש לה מסירות נפש לילדים שלה. עד כדי להיהרג בשבילם. אם בא תורף אל הקן, האם כאילו נופלת מן הקן וצולעת על הרצפה. הצגה. כדי למשוך את התורף. וכשהוא מתקרב, אופס, בורחת ברגע האחרון. או לא. או לא. לכן, כתבו כמה מרבותינו. אסור לך לקחת את האם על הבנים. אתה רוצה לקחת את הבנים, את האפרוחים ואת הביצים, והאם נשארת? אוי ובוי לך אם תיקח. אז אין לך טיפת מוסר. אם האם מפקירה את הביצים, היא לא בן אדם. קח את הביצים. אבל אם היא נשארת על הביצים, ועל האפרוחים להגן עליהם, יש לה ניצוץ. מוסרי, כותב רבי מאיר שמחה וינסק ועוד, אסור לך לקחת הביצים. כי בכלל למה אתה אוכל בני אדם, בעלי חיים? כי אני מוסרי והם לא. אבל אם האם יש בה משהו מוסרי, אתה לא יכול לאכול. זה דוגמה. לא נתחיל עכשיו לעשות רשימה של כל בעלי חיים. זה עיקרון. אז מה אתה אומר, דרווין, על הציפור? הוא לא יודע מה לענות. הוא שאל את השאלה. זה לא נמצאתי. הוא שאל. הוא לא יודע מה לענות. אחר כך הסבירו. זה נקרא סוציוביולוגיה. זה לא הציפור הזה. אלא הציפורדה. המין הציפורי הוא שורד. לא הציפור הפרטי, אלא המין של הציפורים שורד. בגלל מסירות הנפש. בגלל מסירות הנפש של האם, האם יכולה להיכחד. אבל בגלל שיש תופעה כזאת של מסירות נפש, אז המין שורד. בסדר, יפה מאוד. אבל שורה אחרונה, הם לא שורדים בגלל אלימות. הם שורדים בגלל מסירות. נכון. וכן, מה שאנחנו, ועם ישראל נמשל ליונה. שחזל מזכירים את היונה בהקשר של מסירות נפש. שיר השירים, יונתי תמתי. וכן, להפוך יותר ויותר עדין, זו תיאוריה הפוכה. ועם ישראל הולך והופך ליותר ויותר עדין. במיוחד אחרי 2000 שנות גלות, נוראים ואיומים, יצאנו עדינים. כמובן, כשאנחנו מדברים על עם ישראל, מדובר על הרוב, 90%. 10% זה כבר 500,000 אנשים, לזכור. אבל 90% זה מכובד. אבל אם יש 500,000 אנשים אלימים, זה כבר לא נעים. אפילו אם יש 1%, שזה 50,000 שאנשים לא עדינים, זה גם לא נחמד. אז לזכור, כשאנחנו מדברים על דברים אנושיים, אנחנו מדברים על התפלגות סטטיסטית, עקומת גאוס, איזה מין כובע כזה, של, אני יודע מה, של קאובוי או משהו כזה. לא, לא של קאובוי. של מקסיקני. לא, לא מקסיקני. לא חשוב. כובע. עד כדי כך, שגם האדם הישראלי בארץ, העוסק באלימות, כלומר החייל שיורה באויב, הורג אותו, מחסל אותו, הוא אדם עדין. גם כי ילך בגצל מוות, לא יירא. גם כשאני הולך במקום שהורגים כל הזמן, לא יירא. מה שמתפרש לפי הרב קוק, לא יירא להפוך לאדם רע. החייל הישראלי הוא אדם עדין. הוא החייל הכי עדין על פני כדור הארץ. אני מכיר חיילים מצבאות אחרים, כי הייתי חייל פה, הייתי חייל שם. החייל הקרבי שם, בגלות, בצל הגויים, הוא פרא אדם, ממש פרא אדם. החייל הקרבי אצלנו, עדין. אפילו חייל מיחידה מובחרת, עדין. שם זה לא ככה. אתה רואה? לא התקלקל. הכיבוש לא משחית. כי הכיבוש הוא כיבוש צודק. זה כיבוש של ארצנו. זה מוסרי. אז הוא לא משחית. מלחמה שהיא לא צודקת, יכול להיות שהיא משחיתה. ודאי שהיא משחיתה. אבל אם אתה לוחם לשחרר את ארצך, אתה לוחם להגן על עמך, אתה סופר מוסרי, סופר עדין. זה לא משחית. עם ישראל, אנחנו עם עדין, באופן כללי. אם כי, יש בעם ישראל אנשים לא עדינים, מתפללים בבוקר. איך זה נקרא לא עדין? עזי פנים. הצילנו מעזי פנים ומעזות פנים ומאדם רע ומחבר רע ומשכן רע וכן הלאה. אז פנים. אז פנים לגיהינום. אז זה פנים שבדור. הוא לא אדם עדין. אז הפנים. הוא אדם קשה. טיפוסים קשים. חזן אומרים. אז זה הפנים. הם אנשים מהדורות שלפני מתן תורה. התורה הייתה אמורה להינתן אחרי 1,000 שנה. דברות ציווה לאלף דור. 1,000 דור זה מספיק בתור הכנה לתורה. אתה רוצה ללמוד תורה לקיים מצוות, אתה צריך להיות אדם עדין. אתה לא ייכנס לבית המדרש עם פראות. אם כן, זה היה התכנון, דבר ציווה לאלף דור, אחרי 1,000 דור מקבלים את התורה. אלא הקדוש ברוך הוא נתן את התורה אחרי כף וו דור. קיצר 974, תת כעד דורות. למה? כי הוא ראה שאם הוא יחכה 1,000 דור לתת את התורה, לא יישאר פה אף אחד. בקצב הרצחני של רצח שהולך כאן. לכן עשה קידום, עשה קיצור פזם, תתקיעת דורות. ונתן את התורה לעם ישראל. לא הגויים. הגויים הם לא מתאימים. מה כתוב אצלכם? לא תרצח. הרקת אותי. מה כתוב אצלכם? לא תגנוב. לא מגניב. מה כתוב אצלכם? לא תנאף. לא בשבילי. זה לא בשבילי. אפילו 10 הדיברות, שזה דברים יסודיים. אבל עם אחד. במקום להרים את כל המין האנושי, אמר ריבונו של עולם, נרים עם אחד, והוא ירים את כל המין האנושי. שיטה אפשרית. במקום לחנך את כל הכיתה, שעולים לי על הראש, אני אתפוס תלמיד אחד בכיתה, שהוא תלמיד רציני, טוב, עם כוח מנהיגות. אני אדבר איתו, אחזק אותו, ארומם אותו, והוא ירומם את כל הכיתה. הוא יהיה הנציג שלי. לא במובן הרשמי, במובן העובדתי. אמר ריבונו של עולם, אני בוחר לי לעם, והם יעשו את העבודה. אבל גם בעם ישראל, יש אנשים ששייכים לדורות שלפני מתן תורה. הם טיפוסים בלתי תורה, בלתי תורה. אבל מי שכבר ניתנה התורה, זה לא מתאים. הם היו צריכים להיוולד בקף וו הדורות האלה. טוב, כי בעצם אמרנו שהקדוש ברוך הוא קיצר. על כל פנים הם אנשים שמטיבם אינם מתאימים לדינותה של תורה. הם עזי פנים. אז למה נולדו, ולמה לא קודם, ולמה עכשיו? עזוב. זה לא הנושא כרגע, סודות של נשמות. הנושא שלנו הוא התעדנות האדם. אבל יש אנשים כאלה, שהם לא עדינים. אשר קומתו, הם מקומתים. הם ככה, מקומתים. אפשר לגהץ. אבל בשלב זה הם מקומתים. הם אנשים קשים, כל מיני סוגים, אדם רע, וחבר רע, ושכן רע, ושנאת הבריות, שנאת חינם, שנאת חינם. זה נושא די מדובר בזמן האחרון, אהבת חינם, במאה השנים האחרונות. נכון, אהבת חינם. כי יש הרבה אנשים אומרים, ודאי אהבת חינם. אני מעלה אהבת חינם. חוץ מאשר לזה וזה וזה וזה. לאחרים לא צריך מצווה. המצווה זה בשבילם. כי זה קשה. זה המבחן. אמרו חז"ל, שבצבא של אחיו יצאו למלחמה והיו מנצחים. אף על פי שהיו עובדי עבודה זרה. עובד עבודה זרה זה אחד מושחת. ובצבא של שאול היו דוסים, אבל נפלו במלחמה. כי הייתה שנאה. היה לשון הרע. אבל שנאת חינם זה חמור מאוד, עבודה זרה זה חמור מאוד. אז בגלל שהם חברים, חבור עצבים אפרים, תשובה, המהות של עבודה זרה זה שנאה, זה פירוד. ואם עובד עבודה זרה, אין לו שנאה ופירוד, אלא ידידות, ממחילה לכבודו. הוא לא הבין מה זה עבודה זרה. הוא חפיפניק בעבודה זרה. הוא סתם עובד עבודה זרה מסורתי. לא רציני, לא רציני. כי עובד עבודה זרה, זה לא אדם עדין שאוהב את הזולת. טוב, כשל. כשל החינוך בעבודה זרה. הוא עובד עבודה זרה מבחוץ, אבל בפנים. אכזבה, אכזבה נורא. הוא אוהב את הבריות. בנים, הקטנתי והורדתי. והם בגדו בי. ומאידך, אם יש אדם, הוא דתי, יש לו כיפה, יש לו זקן, יש לו פאות, יש לו ציציות, הוא שאר מצוות, אבל יש לו שנאת הבריות, ולשון הרע וכל זה. אז מבחינה מכבודו, הוא לא הבין מה זה יהדות. הוא לא הבין כלום. הוא לא הבין מה זה תורה. הוא חפיפניק. הוא מבחוץ. נחמד. מצוות תורה. בפנים הוא עובד עבודה זרה. הוא אלילי מבפנים. הוא לא הבין. איך קוראים לזה ביידיש? הוא לא הבין את הוורט. המילה. המילה העיקרית, המדריכה. את העיקרון הוא לא הבין. הוא רק הבין את המסביב, שזה גם חשוב, קדוש, אבל את העיקרון הוא לא הבין. כי הרי הוא שונא, כן? כבוד הרב שליטה. כן. להיות עדין, ודאי. הוא אומר, יש לפעמים. הוא רוצה לדעת. הוא שואל, מתי תקיפות מול האויב? מתי עדינות עם האויב? תשובה, עם האויב, תמיד תקיפות. אם אתה פוגש אויב, אל תלטף אותו. תוריד לו כמה מחסניות. אבל אני מסביר את שיקול הדעת. אבל כלפי יהודים ואחים, עדינות. ממי למדנו את זה? מדוד. שאחד מגיבוריו קראו לו עדינו העצני. כי כשהוא היה יוצא לקרב ועדינו העצני זה דוד בעצמו. זאת אומרת, הגיבור שלו קראו לו עדינו העצני, אבל דוד הוא היה העדינו העצני והידיעה. כשהוא היה יוצא לקרב, הוא היה קשה כמו עץ. פעם הרג 800 אויב, אמר חבל, חבל, שלא הרגתי עוד 200. שיהיה חשבון עגול. זה צריך, נסבך, הנהלת חשבונות. זה... מעגלים בחנות, יאללה, מעגלים. זה לא הדין, זה קשה כעץ. אבל כשהיה בבית, היה הדין. הדין כתולעת. קטן, קטן. בקושי רואים אותו. שנאמר, אנוכי תולעת ולא איש. אני בכלל לא בן אדם. אני תולעת. חרפת אדם ובזוי עם. אני חרפת המין האנושי וחרפת עם ישראל. ככה דוד הרגיש בבית. אבל בקרב לא. היה, כבר לא היה שם תולעת. היה דרקון. משהו כזה. לכן זה תלוי איפה. ואגב, מה שבקרב הוא היה קשה כעץ, זה עדינות. כי יש אויב, והאויב הוא יהרוג את החברים שלך. ולכן, אם אתה מכה באויב ומציל את החברים שלך, אתה מאוד מאוד עדין. אז יוצא שתמיד הוא היה עדין. בבית, עדין. עדין? בקרב, עדין. עדין. בצורה אחרת. כל מקום עם עדינות. תופעות מסוימות? ודאי. נו, אז זה דיברנו. דוגמה של תופעה, אויב. אבל אני מדבר רק על האויב. אתה מדבר על תופעה בתוכנו. אני הבנתי. יש בן אדם שהיד כואבת לו. כי כשהוא סגר את הדלת, נתפסו לו אצבעות. והיד הזאת כואבת. בהתחלה דיברת בדינות. יד, תפסיק לחייב לי. יד, תפסיק. דיברת בדינות כמה פעמים, היא לא שומעת. גרזן, מורידים. נכון? זה, על זה אתה מדבר. לא, לא על זה. או, חשבתי שאתה מדבר על זה. בחינוך, למשל. חינוך. למשל, יש בן אדם, נגיד אתה, אשתך, נגיד, היא אומרת לך, אתה מוכן להתנהג בצורה נורמלית? היא מנסה לחנך אותך. פעם, פעמיים, שלוש, לא מועיל, גרזן. אני אציע לאשתך לעשות ככה, נכון? התכוונת, מי שרוצה לחנך אותך, לזה התכוונת, ודאי. לא, אדם צריך לדאוג לחינוכו של עצמו, לא לחינוך אחרים. אני אוהב אחרים, אבל קודם אני צריך לדאוג לחינוך שלי. כי אם אני לא אהיה מחונך, אז לא אוכל לחנך אחרים. אז לכן, אם יש תופעות בתחום החינוך אצלי שלא משתפרות, אני אבקש מאנשים להשתמש בגרזן. לזה התכוונת? לא? אז מה יכולת להתכוון? קשה? כן. אתה מדבר על אתה כשהיית ילד. למה לא? אתה מדבר על עצמך. שכשהיית ילד, לפעמים עברת גבולות. ואז ציפית מההורים שיתנו לך מכות. והם לא נתנו, וזה יחזב אותך. וזה התכוונת. הרי אתה לא דואג לילד של השני, אתה דואג לעצמך. זה לא אגואיזם, זה קודם אדם צריך לדאוג לעצמו. אז אתה אומר שכשהיית ילד, אתה אומר, זה לא בסדר שתמיד אהבו אותי, למה לא נתנו לי מדי פעם מכות רצח? לזה אתה מתכוון, לא? לא, אתה מתכוון לילד של השכן. הילד של השכן, תן לשכן לטפל לבד. הוא ירצה, הוא יפנה אליך ישירות. אתה מדבר על עצמך בתור ילד, נכון? זה התשוב. למה ילד? חינוך זה כל החיים. אי אפשר לומר רק ילד מתחנך. זאת אומרת, גם בגיל שלך, אם אתה משתפר כמו שצריך, זה בסדר. אם לא, אתה צריך לבקש מהרב ויגון שישתמש בגרזן, נכון? לזה אתה מתכוון, נכון? תפנה ישירות לרב ויגון. טוב, הקיצור, אנחנו לא מדברים עכשיו בצורה שהאדם פועל. אנחנו מדברים על האופי הפנימי של האדם. כי זה ברור שגם אדם עדין, לפעמים עדינותו מחייבת אותו לפעול בתוקף. אבל הוא נשאר עדין. אם הילד, הוא עושה שטויות, הוא מתיישב על עדן החלון וכמעט נפל, אז אמא שלו לוקחת אותו, נותנת לו כמה מכות רצח. למה? כי היא עדינה. אבל אם היא לא עושה את זה, יום אחד הוא ייפול, וזה לא יהיה טוב. כמו שאומר דרך מליצה, בספר השלה של רבי ישוע הורוביץ, נשים רחמניות בישלו ילדיהם. היא רחמנית, האמא הזאת. בגלל שהיא רחמנית, בגלל שהיא עדינה, היא נותנת לו מכות בגלל שהוא התיישב על עדן החלון. אבל בשביל שזה גורם לו טראומה נפשית, עדיף ילד עם טראומה חי, מהילד למטה, בלי טראומה, אבל אין יותר ילד. אבל זה תמיד עדינות. העדינות מחייבת להתנהג בצורה כזאת. אבל לא על זה אנחנו מדברים היום. היום אנחנו לא מדברים על קיצור שולחן ארוך, שזה רשימה של הדרכות. לא שזה לא חשוב, אלא אנחנו מדברים על האופי הפנימי של הילד. של הילד, של האדם, של האומה. על זה אנחנו מדברים. כלומר, אנחנו מדברים על מה שנקרא מידות, ולא על מעשים. אנחנו לא מדברים על קיצור שולחן ארוך, אנחנו מדברים על מסילת ישרים, שמחייב את האדם לא להיות אדם עושה טוב, אלא אדם טוב. לא אדם שמתנהג בעדינות, אלא אדם עדין במהותו, שעשה מהפכה פנימית. האדם הזה השתנה לחלוטין. כי אדם באופיו הראשוני, הוא באמת עלול להיות אחרת. עלול להיות אדם עם נטיות קשות, שלפעמים יש בהם צורך. אבל עכשיו מדברים איך האדם צריך להיות. להפוך לאדם עדין, זה לא בא ברגל. זה עמל ארוך. במין האנושי זה עמל של אלפי שנים. אבל גם אצל האדם הפרטי זה עמל ארוך מאוד. זה עבודת התמיד. יש בבית המקדש עבודות מזדמנות. קורבן ראש חודש, קורבן פסח. ויש עבודת התמיד. כבש בבוקר, כבש בין ארבעים. ככה אצל האדם. יש עבודות שזה מדי פעם. ויש עבודה קבועה. כמו תפילה כנגד תמידין. וגם העבודה הזאת של הזיכוך התמידי של האדם היא עבודת התמיד. כמו שבבית המקדש אתה לוקח בהמה, שוחט אותה, אתה גם לוקח את הבהמה שבך ושוחט. שוחט ושוחט ושוחט את הבהמה שבך. זה עבודת התמיד. וכי הבהמה או החיה היא עמוק בתוך האדם. ואחד מהסימנים לכך, זה החלום. בחלום אין צנזורה, בחלום מתפרץ המודע של האדם, התת מודע של האדם, ואדם אומר, אוי ובוי, מה זה? רצחתי בחלום? ועשיתי את זה בחלום? מה? אני כזה? תשובה, אתה כזה. אבל זה תמון במצולות הנפש. זה לא דווקא מתגלה במעשים. אפילו לא במחשבות. אפילו לא מודע. זה יכול להיות בתת מודע. אמר פרויד, החלום, מפתח הזהב אל התת מודע. זה נמצא שם. הנטיות האלה. וצריך עבודה לתמיד. עילוי תדירי ומתמיד של האדם. יום יום. לילה לילה. לתקן את המידות הרעות. וקל וחומר, אם לפעמים אדם צריך לעשות משהו קשה, הוא צריך לעמוד על המשמר עוד יותר. החייל הזה חייב לראות על האויב. זה עלול להפוך אותו לבלתי הדין. אז הוא צריך הרבה הרבה לשים לב. יש דין. עיר נידחת. זה ממש גרזן. הורגים את כל העיר. ונתן לך השם רחמים וריחמך. מסביר הנציב. אם הרקת עיר שלמה, אנחנו באמת מפחדים שזה הפך אותך לאדם אלים. אבל זה מצווה. לכן אנחנו מבטיחים לך שריבונו של עולם ישלח לך רחמים, מידת הרחמים, כדי שהעדינות שלך לא תיפגע על ידי המעשה הזה. תקבל במתנה חבילה אלוקית של רחמים, להגן עליך. כמו אותו דוד שהזכרנו קודם, אדמוני ויפה עיניים. אדמוני, הכוונה אדם אלים. כמו עשיו שהיה אדום אלים, ודוד הוא היה לא צאצא של עשיו, אבל צאצא של רבקה. כלומר, מה שעשיו היה אדום, זה בא או מרבקה או מיצחק. ודאי. אז זה גם היה באיזשהו מקום ביעקב. גן שפרץ אצל דוד. אולי רבקה הייתה אדומה. אולי יצחק. אולי שרה. אולי אברהם. אני לא יודע. אדום, אגב, לפי הרבה פירושים, זה לא ג'ינג'י. זה פנים אדומות. השיער יכול להיות שחור. אבל הלחיים הם אדומות. אבל זה לא משנה לענייננו כרגע. אז דוד הוא אדמוני. כלומר, כשצריך, הוא מאוד תקיף. אבל הוא יפה עיניים. העיניים שלו יפות. יש לו מידת עין טובה. הוא רואה הכל טוב. הוא לא שונא אף אחד. הוא אוהב את שונאיו. הוא מתפלל על שונאיו. הוא מוחל לשונאיו. הוא מכבד את שונאיו. הוא לא שומר טינה. הוא לא הורג סתם. פעם זה כמעט קרה לו. עם הסיפור של נבל הכרמלי. כי אז הוא היה צריך לברוח. אז הוא אסף כמה חבר'ה, איש מצוק. פליטי רווחה, קוראים לזה. חבר'ה אלימים כאלה. כל אחד יש לו שלושה תיקים במשטרה על מכות. אמר, נעשה סיירת ירוקה. אתם אוהבים לתת מכות? ודאי. אז אנחנו נעשה סיירת ירוקה, נשמור על סוסים עם חגורה של כדורים לאורך החזה, בלחסון, ואיזה רובה וכמה אקדחים, ונקבל מזכורת. וזהו, הקים גדוד של חבר'ה כאלה. ממש תפור. אבל נבל הכרמלי, כשמו נבל, לא שילם. זה מרגיז. שאל את החבר'ה שלו, מה אתם מציעים? כל אחד תפס את הקצה של החרב. זה צורה ציורית לצביע. כאילו כולם היו דורכים את האוזי. אמרה אביגיל, לא, לא, לא. הסבירה לו, לא. טוב, אמר, לא, הרזיר. אמר, תודה רבה. תודה רבה לך שהצלת אותי. כמעט שפך דם איפה שלא צריך. אמנם הנבל הזה, נבל, מגיע לו סתירה, אבל לא להרוג אותו. אז הוא אדמוני, אבל הוא אדם עדין. בתוך כל המלחמות עדין. מלך ונשאר עדין. גם יוסף, אגב. הוא יוסף, הרואה צון אחיו. רואה צון, זה אדם עדין, מחלל וחלילית, תחת העץ. נכון? אדם עדין, רואה צון, רואה צון. אמרה לי ביתי, שהיא רואה צון, אתה רואה את השה הזה שרץ לכל הכיוונים? והכלב כל פעם אומר לו, נו, נו, נו. הוא היפראקטיבי. זה בגלל חסך רגשי. שאימא שלו, כשהוא נולד, היא הייתה חולה. אז היא לא העניקה לו חום ואהבה, אז עכשיו הוא היפראקטיבי. גם החתני הוא רואה את זאת. שם הם נפגשו. רומנטי. הקיצור, יוסף הוא היה רואה צון, ואחר כך הוא היה מלך. אבל גם כשהיה מלך, הוא יוסף, הוא נשאר אותו יוסף. השלטון לא סובב לו את הראש, כי זה קורה שיש בן אדם ובחור טוב. פתאום עומד בראש הפירמידה השלטונית, קורה לו משהו. השם של המישהו שזה קרה לו שמור במערכת. יש כמה כאלה גם. ויוסף הוא נשאר עדין. יוסף הצדיק. תמיד היה צדיק. וגם דוד. הוא נשאר תמיד עדין. על אף שמילא תפקידים קשים באומה. הבנו. זיכוך תמידי. תלמידי חכמים, צדיקים, הם מזדקחים תמיד. וזה הם עסוקים. כל הזמן להיות יותר עדינים, יותר מזוכחים, פחות סיגים, פחות גסות, פחות יצרים, פחות תאוות והמיות מסוגים שונים. תאוות המזון, יצרה דמזון, ויצרה דעריות, ויצרה דרציחה, ויצרה דלימות. כל הזמן. המחשבה שלהם תפוסה על ידי זה. זה לא בשבילם אגואיסטי. הם יודעים. אם הוא יהיה עדין, וזה הוא מביא ברכה לכולם. גם בלי דיבורים. אני נמצא בסביבת האדם עדין, אני נעשה כולי עדין. אני בסביבת אדם עצבני, אני מתעצבן. בסביבת אדם נודניק, אני מתחיל להיות נודניק. אדם מושפע על ידי סביבתו. ועד שאתה בא לחנך את אחרים, חנך את עצמך. פוסטר ידוע של הרב קוק. הצדיקים, התאורים, אינם קובלים על הרישות, אלא מוסיפים צדק בעצמם. אינם קובלים על הבערות, מוסיפים חוכמה בעצמם. אינם קובלים על המשהו, מוסיפים בעצמם. בעצמם. תעשה טובה. אל תחנך אחרים. תחנך את עצמך. ומה יהיה עם אחרים? הם יחנכו את עצמם. הוא לא חשב על הרעיון הזה. והוא בעיקר, אם אני אחנך את עצמי, זה גם יעזור לאחרים. יראו, יושבו, יתפשט כמו גלים. אז אותם צדיקים, הם כל הזמן מזכחים את עצמם. ילכו מחיל אל חיל. כל פעם עוד יותר עדינות, עוד יותר עדינות. יש, הם מוטרדים מהשיגים שיש בנפשם. השיגים האלה הגסים. יש להם סיבות שונות. יכול להיות שזה פשוט. בגלל שיש לנו גוף, נו. אי אפשר להשאיר את הגוף במלתחה. והגוף הזה הוא גופני. מה נעשה? הוא חומרי. הוא מושך, מושך כל הזמן. אי אפשר להיפטר ממנו. אפשר לצום יום אחד, אבל אי אפשר לצום כל הזמן. יכול להיות שזה בגלל תכונות מולדות, קשות. ככה הוא נולד. מהיום הראשון התינוק היה כזה. רודני. יכול להיות שזה בגלל החינוך של ההורים. שפימפנו לו כל מיני דברים. אז הוא נעשה כזה. עצבני, מיואש, מרדן. יכול להיות. יכול להיות. שזה אפילו ירושה מגלגול קודם. אולי בגלגול הקודם היית מפיונר. ורואים את זה עליך גם עכשיו. אבל אני לא גנבתי כלום. זה בטוח, ברוך השם. אבל ירשת את התכונות האלה. בישיבה של רבי עקיבא מתו 24,000 תלמידים. זאת אומרת, כל הישיבה ריק, ריק. כי לא נהגו כבוד זה לזה. הם לא היו עדינים. לא כיבדו אחד את השני. איך זה קרה? איזה מין ישיבה? איזה כשל חינוכי חמור ביותר שמצריך הקמת ועדת חקירה ממלכתית של משרד החינוך? לא. זה לא בגלל רבי עקיבא. הם באים מרחוק, אותם 24,000. הם 24,000 שעשו דברים מאוד מאוד גסים ושפילים. אומר רבי מנחם עזריה מפנו, מתלמידיו האיטלקיים של האריזל בספרו עשרה מאמרות, עיין סוף פרשת בלק. איפה היו ה-24,000? אז יכול להיות שאני סוחב דברים ממקום אחר. אבל זה לא משנה. ערימות, ערימות, ערימות של אלימות, של גסות. וכל הזמן להיות עסוק לזכך. תיקון המידות. תיקון המידות הוא יותר קשה מתיקון המעשים. מעשים, ברוך השם, אני עושה מעשים טובים, כל הכבוד לי. אבל זה עדיין מה שאני עושה, לא מה שאני, אני. את האישיות שלי, את האופי שלי. אני יכול גם לעשות מעשים בניגוד לאופי שלי. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, אומר הרמב״ם, הכובש את טבעו. טבעי אכזרי, אני כובש. כל הכבוד, כל הכבוד. אבל אני, יש לי עדיין עוגמת נפש נוראה. על טבעי. אפשר לשנות טבע? בוודאי. מצווה לשנות טבע. מצווה מן התורה. והלכת בדרכיו. מה הוא רחום, אף אתה רחום. ודאי. אבל זה לא דבר שעושים בן רגע. יכול לקחת 10 שנים, 40 שנה. איננו יודעים. העבודה הזאת של תיקון המידות, שכללות כולם להיות עדין. עדין בן אדם לחברו. גם עדין בן אדם לעצמו. אם אתה זולל וסובה, זה פרסראי, אתה לא עדין. אם אתה מסתכל בכל מיני תמונות וסרטים של זימה, אתה לא עדין. אם יש לך רגשי שנאה, אז אתה לא עדין. אם אתה אחוז בכל מיני תאוות וכבוד וגאווה, אתה לא עדין. עדין זה מילה כוללת. כמובן, גם עדין בן אדם לחברו. זו עבודה בלתי פוסקת. עבודת התמיד. יום, יום. כבס בבוקר, כבס בן 40. שאל רבי נחמן וזכאי תלמידיו. מה הפסוק הכי גדול שבתורה? לא. אהבת לך כמוך. נכון. או לא. אהבת את השם לוקח. נכון. אמר בן פזי. כבס אחד בבוקר, כבס אחד בן 40. אמר הרב, הלכה כבן פזי. מסביר המהר"ל. המדרש הזה לא יודע איפה הוא. הוא מובא בהקדמת המפרש של עין יעקב, שנקרא פירוש הכותב, הקדמת הכותב. והוא מפורש על ידי המהר"ל מפראג בספרו נתיבות עולם. והוא מסביר מה הכוונה. כבס בבוקר, התמדה, התמדה. קורבן התמיד. ודאי, ואהבת לך כמוך, זה יד אדיר, וגם ואהבת את השם אלוקיך. זה לא סותר. אבל זה צריך להיות כבס בערב, כבס בבוקר. כבס בבוקר, כבס בערב. לא, לא, אל תחשוב שתצליח לשנות את זה, לשנות את עצמך, בסבנג וגמרנו. לא. זו עבודה ארוכה. וככל שאדם יותר עדין, יותר הוא דבק בשם. וככל שיותר דבק בשם, הוא יותר עדין. זה לא סותר את המאבק על גוש קטיף וצפון השומרון. זה לא סותר את בניין הארץ. זה לא סותר לימוד תורה. לא רק שזה לא סותר. זה הולך יחד. אבל אל תשכח את הפנים, את העיקר. שזה הזיכוך הפנימי של אדם. ואם אתה מזוכח, אתה תעבוד טוב בשביל גוש קטיף, וצפון השומרון, ובלימוד תורה, וכל המשימות שבעולם. אבל אם לא, אם אתה לא עדין, זה בעיה, זה בעיה. כל דבר שלא תעשה, יהיה בעייתי. אולי יהיה שנאת חינם? אולי יהיו מחלוקות ומריבות? לא יודע מה. אלימות מילולית אולי יהיה. לכן, עבודת התמיד של תיקון מידותיו. אליהם, אומר הזוהר, מרא דחושבנא. בעלי החשבון. כל יום עושים חשבון. בודקים איפה אני עומד. אני מתקדם או יורד. אולי לא צריך חשבון. סע, זרום, או כמו שאמרו בפלמח, סמוך. זה יכול להיות בסדר. אם באמת אני זורם כל הזמן כלפי מעלה. אבל אם אני דורך על המקום, ולפעמים אפילו מדרדר, אז אל תגיד זרום, אל תגיד סמוך. אלא אתה צריך להיות ממרי דוחוש מנה. כל יום לעשות חשבון. הזמן הכי טוב, זה בלילה, לפני השינה. רק יש אנשים שלפני השינה לא יכולים לעשות כלום, כי נרדמים לפני השינה. לפני שנרדמים, כבר נרדמים. אשריהם, אין להם נדודי שינה. אז שיהיה זמן אחר. אבל העיקר, להיות ממראה דחוש בינה. לפני הלילה זה טוב. כי בלילה, אמרנו קודם, הולכת הצנזורה, הולך השכל, הולכת שליטת האדם, וכל הכוחות מתפרצים. הכוחות, העליונים, הנשגבים, שבאדם, צלם אלוקים עליון, שבאדם, שמתגעגע לריבונו של עולם, וגם הפסולת, הנמוכה, הגסה, השפלה. משל, למה הדבר דומה? למדינה. לפני כמה מאות שנים, שלא הייתה תאורת רחוב. ולהיות ברחוב בלילה, זה היה סכנת נפשות כפשוטו. כי הרחוב שרץ רוצחים וגנבים. חיים אחרים. חיי היום, אנשים עובדים וזה. חיי הלילה, הרחוב בשליטת הגנבים. והרוצחים. איפה הם במשך היום? חבויים בכל מיני פינות וישנים. חלק מהם במדינות אירופה גרו בביוב. הביוב שם זה לא כמו ביובון כאן, שאתה פותח סתימה עם גלגלת. זה רחובות. בעיר פריז יש אלפי קילומטרים של רחובות גבוהים. תחת כל רחוב יש רחוב ביוב, עם נהר באמצע. ואפשר לגור שם. עיין ספר עלובי החיים. בלילה יוצאים מן הביוב ומתפשטים בעיר. אבל אנחנו נוסיף למשל שגם המשטרה יוצאת בלילה. והיום יש לה בעיות המשטרה. אסור לך זה, אסור לך זה, אסור לך זה. בלילה אף אחד לא רואה. אז היא מתגלה בכל טהרתה וקדושתה, וזו זירת מלחמה נוראה. זה מה שקורה לך כשאתה ישן. מלחמת עולם בין כוחות הטוב שבתת מודע וכוחות הרע. לפעמים אתה מתעורר תמה לגמרי, לפעמים אתה מתעורר קדוש לגמרי. ואם אני מתעורר, אם בלילה כוחות הרוע ניצחו, אני מתעורר בבוקר מצוברח. איך קוראים לזה עכשיו? מבואס. מבואס לגמרי. אבל אם כוחות הטוב ניצחו, אני מתעורר על הגובה. אני יכול לתרום משהו למאבק הזה, בוודאי. על ידי שאתה מרד וחוש בינה, בא על החשבון לפני השינה. אז אתה מוריד הרבה תחמושת לכוחות הרע. יצור מעניין האדם. מאוד מעניין. עם הכוחות הגלויים, הסמויים. יש אנשים הולכים לתיאטרון. או לקולנוע. חבל על הזמן. חבל על הכסף. חבל על הנסיעה. חבל על לחכות בתור. יש לך בפנים קולנוע על אמת. כי הקולנוע הזה הוא לא על אמת. זה סתם שחקנים. שחזרו על הצנה הזאת, עד שנמאס להם, כבר לא חשים כלום. הייתה צנה בסרט אורות הקרח של צ'רלי צ'פלין, חזרו עליה 380 פעם במשך חצי שנה, עד שהיה בדיוק בדיוק. השחקנית הזאת היא בוכה, קורא הלב, אבל היא חזרה על זה 50 פעם. איפה יש דמעות? קונים דמעות מפלסטי, שמים פה דמעות. זה לא על אמת, אבל זה נראה על אמת. שחקנים, אבל הקולנוע שיש בפנים, התיאטרון, אני, זה על אמת. יש גם תיאטרון מודרני שמשתפים את האנשים בקהל, לא יודע איך זה הולך. לא הלכתי לתיאטרון לא מודרני, לא מודרני. רק כשהייתי ילד היינו חייבים איתם בית הספר ללכת פעם בשבוע לתיאטרון. זה, איך קוראים לזה? חינוך ספרותי קלאסי. אז היה אפשר לקבל ב3 שקלים כרטיסים לתלמידים. בשורה האחרונה היינו מסתכלים עם משקפת כדי לראות משהו. עד כאן התיאטרון הלא אמיתי, אבל בפנים זה תיאטרון על אמת. וזה לא עולה כסף. ואין תור. וזה גם בשבת פתוח. זה תיאטרון מעניין מה שקורה באדם בפנים. המאבקים והוויכוחים והמאמצים. לא אמרתי כל היום. לא כל היום אני מסתכל בתיאטרון. אני צריך לעשות עוד כמה דברים. קצת. חצי שעה, שעה, שעתיים, רבע שעה. זה מעניין, זה מעניין. התיאטרון הזה. ובתיאטרון הזה אדם הולך ומזדקך. עושה כל יום חשבון נפש. כל יום מנקה, מקרצף. משאיר את עצמו נקי, נקי. אבל למחרת שוב יתלכלך, למחרת שוב מנקים ומנקים. אז כל יום יהיה ככה. אמרנו לך, עבודת התמיד. כל יום שוטפים פה את הרצפה, ולמחרת מלוכלך. בשביל מה זה טוב? זה טוב. אז אדם מזכך את עצמו כל יום, ולאט לאט מטפס ומטפס ומטפס. זו עבודת האדם העיקרית על האדמות. לזכך את עצמו, להיות עדין, ובזה להתקרב באמת אל ריבונו שלו. להתדמות אל ריבונו שלו. עיין ספר אבן שלמה, ספר מוסר על פי הגר"א, פרק א', סעיף א'. תיקון המידות. כי תיקון כל המידות, אפשר לסכם את זה במילה, להיות עדין. יש שאלות עדינות? כן, שאלה עדינה א'. נכון. כן. נכון. כן. נכון. נכון. כן, כן. לפעמים העדינות באה לידי ביטוי בכך שאדם הוא תקיף. נשים רחמניות בישלו ילדים. ילד יושב על החלון וכן. נכון. אבל זה עדיין עדין. כן, של הבית?
לא של הבית, זה נאמר שעדין זה
לשים
את
עין
על הדין.
עין על הדין. עין טובה. דוד, עין יפה. טוב. כן? כן?
מי התנהגות של יעקב כפי אדם וכפי
כן. האם יעקב אבינו היה עדין?
הוא היה עדין, זה ברור.
אז מה השאלה?
השאלה לגבי ההתנהגות שלו כלפי כל אחד מהם.
האם בהתנהגות של יעקב אבינו כלפי כל אחד מהם הוא היה עדין? ודאי היה עדין.
גם את הדבר וגם את הלכה?
עדין מאוד. מה לא עדין? איזה לבן? הוא עבד אצלו, התרתן עם ביתו, מרח אותו, התרתן עם בת השנייה, עבד קשה, מרח אותו, החליף משכורתו 10 מונים, והוא לא אמר כלום. רצה להרוג אותו, הלך. תפס אותו, אמר יעקב אבינו, יאללה, שלום. אדם עדין. וגם כלפי עשיו, אדם עדין מאוד. אם הוא לא היה עדין, אתם יודעים מה הוא היה עושה? בגלל שהוא היה עדין, הסתבך קשות. היה צריך ללבוש בגדי עשיו, ולומר, אני בכורך עשיו, אני עשיו בכורך. לא, אני עשיו בכורך. נו, זה לא כל כך עדין. כל זה הוא הסתבך בגלל שהוא עדין. הרי רבקה אמרה, אתה צריך לקחת את הבכורה, כי עשיו הוא מושחת, הבן אדם הזה. הוא רוצח, הוא לא יכול לקבל את הברכה. ויעקב ויצחק לא עשה את החשבון הזה. אבל רבקה ידע, וגם יעקב אבינו ידע. אז יש פתרון פשוט. כדי לפתור את הכל, הוא לא צריך לקחת את הברכה, הוא לא צריך להתחפש, הוא לא צריך להביא לו מתמים, הוא לא צריך להסתכל. לשון הרע אחד קטן קטן. לומר לי יצחק, עשיו הוא מושחת. עשיו, 2 מילים, עשיו מושחת. וגם כשרוצים לדבר לשון הרע, אפשר ברמומיות. אבל יעקב אבינו סתם את הפה. אף פעם לא אמר ליצחק אבינו מה קורה. וגם רבקה סתמה את הפה. איזה עדינים, איזה עדינים. כך מוסבר בספר חשבון הנפש לרבי מן מסטנוף ליקוטים ביחס למידת האמת. זהו, הסתבך במידת האמת מרוב עדינות. ולא גילה יעקב אבינו ליצחק אבינו מה קורה. אז היה עדין? מאוד. כן? כי הסברנו שההפך של עדינות זה גסות, זה בהמיות. ועדינות, התעדנות האדם, הזדקחות, התהרות של האדם, שזה כולל את הכל. אבל לא משנה, אפשר גם מילה אחרת, לא, לא משנה. כן? כן? יש אדם שנולד עדין עם מידות טובות, אבל הוא יכול לאבד אותם. יש אדם שנולד בלתי עדין, ויכול להפוך לדין. ממה זה נובע? יכול להיות. היסטוריית הנשמה טרם נולדה. יכול להיות. כן? כן. יש חכמים שאומרים שהיה יותר מדי עדין, שהשתחווה לפני עשיו. ויש חכמים שאומרים, לא, 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 לא. טוב מאוד מה שהוא עשה. אל תלך ראש בראש. אל תלך. תבליג. יסתדר. מה? לא. אדרבה. תדע מתי להיאבק, מתי לא להיאבק. מתי להנמיך את הראש, מתי לא להנמיך את הראש. מעשה במסכת יבמות, שלא זוכר, רבן גמליאל, נסע בספינה, ראה ספינה ממול, נתפסת בסערה, נקרעת בסערה, וכל הספינה טובעת, ועל הספינה היה רבי עקיבא. אוי ובוי, הגיע רבן גמליאל שבור לחוף, נכנס לבית המדרש, רבי עקיבא, מה אתה עושה פה? הוא אמר, תפסתי קרש, וכל גל וגל שעבר עליי, הורדתי את הראש. לפעמים, יש גלים, אחורים, צריך להוריד את הראש. רבי יהודה הנשיא, כל פעם שהלך להיפגש עם רומי, היה לומד את פרשת יעקב אבינו. ומתנהג ככה. אבל יש מרבותינו שחולקים, ואומרים שלא. מחלוקת, כנהוג, כן? לפעמים ככה, לפעמים ככה. צריך לדעת ללמוד את המצבים. כשיש לך במחסנית רק 25 כדורים, תחשוב היטב על מה להוריד אותם. כי אין לך אינסוף כדורים. אז תעשה חשבון מתי להשתמש, מתי לא להשתמש, מתי ללכת ראש בראש, מתי לא. כי אין לך כוחות אינסופיים. גם עם זה ככה. כן? אבל זה נושא אחר. זה לא נושא של העדינות. זה נושא מתי צריך שקיפות קומה ומתי צריך הבלגה. זה משיק, אבל זה נושא אחר. כן? התרומה? התרומה, כן. אתה שואל, איך עושים חשבון נפש? מספר נקודות למחשבה, איך עושים חשבון נפש? יש שני דרכים. דרך אחת, זה מלמעלה למטה. אתה קונה ספר מסילת ישרים, אתה לומד לאט לאט, וכל יום אתה בודק מה שהוא אומר לך. ויש מלמטה למעלה. אני בודק מה עשיתי במשך היום. זה בסדר, זה לא בסדר, כן, בסדר, לא בסדר. שתי דרכים, שתי הן טובות. כן? עוד פעם ש... מתי אמרתי את זה? היום אמרתי? לא סותר משהו בגוש? לא יודע על מה אתה מדבר. עזוב הקדמות, תשאל נטו. יותר ברור. מה השאלה? איפה היה עודף עדינות? מה? איפה היה עודף עדינות במאבק על הארץ? זה השאלה. אז רגע, עוד פעם, תשאל את השאלה מהתחלה. אני ניסיתי לחזור על השאלה. מה השאלה? אתה שואל אם היה עודף עדינות. אתה אומר שהיה עודף עדינות. ו? אולי? אתה אומר שהתנהגו בעודף עדינות. זה מה שאתה אומר. טוב. כיוון שאין פה שאלה, אז אין פה תשובה. זה אמירה. באנגלית, statements. הוא קובע שהיה עודף עדינות. אשרי העם שיש לו עודף, לא?
מהצד שהרב מוביל, שהציבור המאמין.
כן. יכול להיות, אבל מה זה קשור לנושא שלנו? אני רואה שהשאלה הזאת כבר נשאלת בפעם העשירית או ה-15. סימן, לא, הערב. סימן שלא הצלחתי להסביר על מה אני מדבר. יש מעשים מסוימים שאדם צריך לעשות. המעשים האלה נקבעים על פי השולחן ערוך. והמעשים האלה נעשים בין שהם תואמים את הטבע שלך, בין שהם לא תואמים את הטבע שלך. אסור לאכול יום הכיפורים, ואל תאכל גם אם אתה נורא רעב, ואל תרביץ לפלוני גם אם אתה מאוד רוצה. אבל זה לא הנושא שלנו. אנחנו דנים עכשיו שאדם צריך לבנות אצל עצמו תכונת נפש. אנחנו לא דנים פה על התנהגויות. כל פעם זה חוזר לזה. ובזה אנחנו מפסידים את עיקר הנושא. עיקר הנושא הולך לאיבוד. עיקר הנושא הוא איך אדם עובד על עצמו כדי להיות יותר ויותר עדין. זה מה שמטריד אותנו. וכל השאלות הן מה שנקרא מושגי גבול. כלומר, מנסים למצוא דוגמה אחת יוצאת מן הכלל. יכול להיות. אבל השיטה הזאת היא לא מאפשרת להתעמק באף נושא. אני ארצה ללמד הלכות שבת, כל רגע יגידו לי, אבל יש פיקוח נפש. אני יודע, אבל עכשיו אני לא מדבר על פיקוח נפש. עכשיו מדברים על הלכות שבת. לכן, או אני אומר, צריך לאהוב בני אדם. גם היטלר. אז ככה אי אפשר ללמוד שום דבר. כל נושא, תמיד אפשר למצוא מצבי גבול. אבל זה מסלף את כל העמקות הלימודית. עזוב מושגי גבול. נתרכז בעצם הנושא. שאנחנו רוצים, אנחנו עמלים כמה אלפי שנים, ומתקדמים לאט לאט כדי לזכך מידותיו של האדם. ואנחנו מתקדמים, ועמל רב, ועדיין העבודה נמצאת לפנינו. וצריך לדעת שזו העבודה הראשית של האדם. אז כל אחד צריך לעשות חשבון נפש איך לעשות את זה. מי שרוצה לחמוק מחשבון הנפש אומר, אבל גוש כתיב ככה וככה. זה לא עוזר לנו. זה לא עוזר לנו בכלל לעבודה שלנו. זה מסיח את הדעת מן העיקר. למשל, מה הדבר דומה? חנכו רכבת במוסקבה. והזמינו את כל העיתונאים מחוץ לארץ, אמרו, זו רכבת תחתית, עוברת כל 10 דקות, מובילה בזול אנשים, לעבודה, למקומות תרבות, מהפכה, לטובת ההמון, בלה 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 בלה. אמר עיתוני אחד אמריקאי, תראה, אנחנו כבר פה 3/4 שעה, ולא עברה רכבת. ואתם, מה אתם עושים לקושים? זה סוג של דו-שיח. בסדר. עוד שאלה? כן. כן. לא, אז לא הסברתי טוב. מה שאמרתי שהחייל הישראלי הוא הדין, לא התכוונתי שהוא עדין כלפי האויב ומחבק אותו. אלא חייל קרבי, הוא בחור עדין. ראית כבר חייל קרבי, לא? בחור טוב, נכון? הוא לא מרביץ לך, הוא לא מעליב אותך. הוא אדם עדין נפש, לזה התכוונתי. אז אנחנו מסכימים. כן? עוד שאלות? כן.
אני רוצה
כן. נכון. צודק. עוד שאלה? זה לא הנושא שלנו. שוב אי הבנה. עדינות זה לא קשור לארץ ישראל או לא לארץ ישראל. עדינות זה תכונת נפש פנימית של האדם. ותכונת הנפש הזאת, כשהיא נקנית באדם, ממילא היא מתגלה בכל. אתה מדבר, אתה תופס את העדינות כהגדרות הלכתיות. זה חשוב מאוד. זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה לסלק מן האדם את הבהמיות. מן האדם פנימה. הרי זו טענה ידועה שיש נגד הציבור שלנו. אני לא יודע אם היא נכונה, אבל מידה מסוימת. שהציבור שלנו הוא ציבור מוחצן ולא מופנם. שאנחנו כל הזמן עסוקים במעשים. צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה. צריך לבנות את הארץ, צריך לעשות. שהכל קדוש. ושכחנו שאדם גם צריך זיכוך פנימי. וגם צריך דביקות בשם. ואהבת השם. שכחנו את זה. ידוע שאנחנו שמאשימים אותנו בזה. וטיב השאלות שיש כאן מצדיק את האשמה. כי אנחנו מנסים להתרכז על מה אדם פנימה כלפי עצמו וכלפי ריבונו שלנו צריך לעשות, כל פעם מושכים את זה על הפעילות הזאת ועל הפעילות הזאת. אז לא אמרתי שזה לא חשוב פעילות. אבל זה לא פותר את האדם מעולמו הפנימי. אחר כך האדם יש לו עולם פנימי דל, ואם יש לו עולם פנימי דל, כשהוא נמצא מול משברים, הוא קורס. כי יש לו, הוא איש מעשה. וכשהמעשים לא מסתדרים איך שהוא רוצה, אז הוא מתפרק. וזה כבר לא בדיחה. למה הוא מתפרק? כי אין לו עוצמה פנימית. אין לו דביקות פנימית. אין לו מידות טובות. אין לו לב טוב. ולכן, כשהדברים לא מסתדרים איך שהוא רוצה, כי הוא אדם עושה, 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 והוא לא יכול לעשות, אז פתאום הוא נשאר הרום. אז אין טענות, כי באמת יש הרבה עבודה, במיוחד במדינת ישראל. אבל אם אנחנו נפקיר את הבניין הפנימי של האדם, אז גם כל מה שאנחנו בונים יתפרק. צריך לדעת את זה. אז כשמדברים על נושא מעשי, כשמדברים על נושא, שהנושא הוא זיכוך פנימי של האדם, זה מה שמטריד אותנו. שאלה אחרונה, יש לנו דקה. כן. כן. תראה, תסתכל, אני לא חושב שיש פוסק אחד ביהדות שמכריח לסלוח למי שלא ביקש סליחה. צריך לבקש סליחה. לבקש סליחה זה לא סתם לומר. סליחה, בסדר. ביקש סליחה. צריך לבקש סליחה. אומר הרמב״ם, ביקשו ממך סליחה, סלח. לא ביקשו ממך סליחה, מי אמר שצריך לסלוח? איפה זה כתוב? תפתח הלכות, לא יודע מה, דעות לרמב״ם, או הלכות תשובה, ותראה. צריך לבקש סליחה. אחד גנב ממך מיליון שקל, סליחה. סלחתי. ואיפה המיליון שקל? אתה קטנוני, נו. לא, צריך להחזיר את המיליון שקל. אחרי זה לא הולך. לכן, ויש עוד דבר. אדם יכול לומר, מישהו עשה לי צרות, אני סולח לו. אבל מי שעושה צרות לאחרים, אני לא סולח לו. וכיוון שלפני שבאתי לכאן, דיברתי עם מישהו עשיר, האם הוא יכול להעביר כסף ל-80 משפחות שהם רעבים, כי אין להם אוכל, אין להם אוכל לאכול, כי הרי אין להם פרנסה. אבל אין להם בית, והם רעבים, אין להם רזרבות, אז קשה לי לסלוח. יש לי בעיה. קודם שיתקן את זה. סיפרתי את זה למישהו. צחק עליי. אמר, 80? מאות משפחות במצב הזה. אין לו כסף. אין לו כסף לכנסו באוטובוס. אז יכול להיות, אנחנו יושבים פה במכון מאיר. אכלנו אחור הטרף. יש כל אחד, יש לו חדר, יש לו דירה. ויש אחד שזרק אנשים מן הבית, אין להם דירה. הודיעו להם, תראו, יש לכם יומיים לצאת מבית המלון, כי צריך עכשיו חגים. לאן? לא מעניין אותנו. אין להם דירה, אין להם עבודה. הילדים אין להם בית ספר, אין להם תנועת נוער, אין להם חברה, הם זרוקים. אבל אני לארג', אני סולח על חשבון אחרים. זה נקרא להיות הדין? אני יכול לסלוח למישהו שעשה לי צרות, כי אני אצלי, נגיד. אבל דבר כזה אני יכול לסלוח? תגיד את זה בפנים של הבן אדם שם. שהוא אין לו מה לאכול, תגיד לו, אבל אני סולח להם. תגיד לו בפנים של המאות שאין להם מה לאכול. אומנם אמרו, יקבלו הכל, זה וזה. שיקרו. לא נתנו אגורה אחת. שיקרו. אז אני סולח לו. בא בן אדם נותן לך סתירה. אני אומר, אתה נתת בסתירה? כן. אני סולח לך. גנבת לו כסף? אנשים הפסידו מאות אלפי שקלים, יש שהפסידו מיליונים. הפסדת לו מיליונים? אני סולח לך. מה זה? זה נקרא לסלוח? הרי זה לא מדובר פה בבן אדם שהוא עקף אותי בתור וקנה מרגרינה. טוב, אני סולח לו. הרי זה עוולה מוסרית שאי אפשר לתאר. ואני צריך לסלוח לו על זה? על החברים שלי? משפחות נהרסו? יש מתח בין ההורים? ובין ההורים ולילדים? זה בלגן. גם ככה קשה להחזיק מעמד. אז אני סולח לו ואני שוכח. מה זה? זה אטימות מוחלטת, הדבר הזה. עיין מסכת יומא, כף בית עמוד בית, כף ג' עמוד א', מתי סולחים, מתי לא סולחים, מתי נוקמים, מתי לא נוקמים, תלוי במה מדובר. השני ניכר דומך, לא, כן, עזוב שטויות. אבל אחד עשה לי עצת שר כזה, מי אמר שבמקרה כזה צריך לסלוח? גם צריך לבקש סליחה, וצריך לתקן, צריך לעשות תשובה. לכן, אני לא אומר, אם זה מועיל או לא מועיל, זה לא קשור לנושא. לא עושים בחיים רק דברים מועילים. אם זה האמת, זה האמת. אתה מבין? הוא נתן לך סתירה, אני סולח לך. כי זה יועיל. איזה מין התנהגות? ואנשים ישבו בגוש כתיף כי זה מועיל? לא. כי זה מצווה גדולה. לא עשו חשבון מועיל, לא מועיל. הפסידו כרבה כסף. אז מה זאת אומרת אני סולח? הרי זה דבר שלא יאמן. איפה כתוב שחייבים לסלוח? סתם ככה? תלוי במה מדובר. אז הילדה הזאת, ילדה, עכשיו היא מתחתנת מחר. אבל במשך 8 שנים, הדוד שלה התעלל בה, מה שנקרא התעללות מינית. היא אומרת, אני לא מזמינה אותו לחתונה. ההורים אומרים לי, כן, כן, תזמינו אותו, צריך לסלוח. מה פתאום לסלוח? יודעים מה היה מגיע לו? להזמין אותו לחתונה, בפני כולם לספר מה שהוא עשה, ואחר כך לצאת לו בעיתות בפנים. כדי שאחרים ילמדו. אבל אם זה מה שהוא עושה, אחר כך מזמינים אותו לחתונה. אז גם אחרים יעשו את זה. אבל כתוב שצריך לסלוח על דבר כזה. היה צריך להרוג אותו. על פי חוק, כן, לא. בסדר, לא הורגים אותו, יצא בזול, שלא מזמינים אותו לחתונה. אז המשפחה אל הארג'ים, צריך לסלוח. אתם תסלוחו על הדברים שלכם. אל תסלוחו על הבעיות של אחרים. טוב, השם יסלח לנו. שנה טובה.